הרבי הוא שלושה דברים יסודיים ועיקריים בחינוך. אולי לפני שנמשיך הלאה, ככה סתם חשבתי, פרשת השבוע אנחנו הרי לומדים על עשרת הדיברות. עשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו, זה אפשר ללמוד הרבה עניינים בחינוך מהמחנך הגדול בורא עולם ועם ישראל המחונכים. אז רואים ממש בשני הדיברות הראשונים, שהם בעצם היסוד של כל התורה כולה, שני הדיברות הראשונים אומרים לנו את שלושת הנקודות מה צריך להיות אצל המחונך. דבר ראשון הוא אומר לו, אנוכי השם אלוקיך. מה זה אנוכי השם אלוקיך? רום ערכו של המחנך. מדובר בבורא עולם, אנוכי השם אלוקיך, במיוחד בחסידות שמסבירים בעריכות מה מרומז בשלושת הביטויים הללו. מדובר כאן בבורא עולם גדול וענק. דבר שני אומר לו, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה זה הוצאתיך? הבטחתי לאברהם אבינו שיצאו ואחר מכן יצאו ברכוש גדול, וקיימתי, הוצאתי אותך מארץ מצרים. יש לנו אמון, הקדוש ברוך הוא אמר וכך הוא מקיים. אחר כך הוא אומר לנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה אומר? שיהיה לך משמעת והתמסרות מוחלטת למה שאנחנו אומרים, ולא יהיה דברים אחרים. היינו בעצם שתי הדברות הראשונים, זה ממש מתאים למה שהוא אומר כאן, רומר, כה אמון ומשמעת. לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך ולא יהיה לך. אלו שלושת הנקודות. עכשיו נראה הלאה מה הם שלושה הדברים שהם באים בצד ההפוך, ביחס של המחנך, מה צריך להיות מצידו. רואים ככה, א', ההסתכלות החזקה במהותו, במהות המחונך והמודרך, ברגילותו, מצבו, מקום מגורו והסביבה. כל מה שדיברנו בעריכות גדולה בתנאי השלישי, שהמחנך צריך להכיר את התלמיד, להכיר אותו, להכיר את התנאים שלו, להכיר מה קורה בבית, מה המצב רוח, מה תנאי המשפחה, אולי כרגע האמא ילדה, אולי עברו דירה, אולי אבא הרוויח איזה פרס גדול בלוטו והבית זה שמח, אולי בדיוק להפך. כל הדברים הללו המחנך צריך להכיר את זה, ולא סתם, אלא אומר הסתכלות חזקה. כשהמחנך, מחנך אמיתי שהוא נכנס לכיתה, הוא צריך שהוא יהיה מונח. שמעתי פעם ממחנך שהוא מחנך עדיין בעל שם דבר, הוא אומר שמחנך נכנס לכיתה הוא צריך להרגיל את עצמו, זה לא קל, אבל אם הוא מרגיל את עצמו הוא יצליח לעשות את זה, שברגע שהוא עבר את מפתן הדלת אין לו שום בעיות בעולם. באותו רגע אין לו מינוס ואין לו פלוס, אין משפחה ואין ילדים ואין אישה ואין חברים ואין שכנים, אין כלום, שום דבר לא קיים בעולם. הדבר היחיד שכרגע קיים זה כיתה עם 20 תלמידים או 30, מה שיש, שום דבר אחר. זה ייתן לו, ככה... אין שום דבר. צריך להיכנס פנימה, וזה נקרא הסתכלות חזקה בתלמיד. אם בראש שלנו יש כרגע צירדות אחרות, אנחנו לא יכולים לחשוב על התלמיד. התלמיד מדבר אלינו, שואל אותנו משהו, אנחנו עונים לו, אם אנחנו כרגע נזכרנו בבעיה שיש לנו בבית, עונים לו בעצבים, הוא אפילו לא יודע למה, אנחנו פשוט מוצאים עליו את הכעס על הנהג בדרך שלא נסע בצורה לא נכונה וכן הלאה. זאת אומרת, ההסתכלות החזקה זה דבר ראשון. אתה רוצה להיות מחנך טוב, תסתכל עליו היטב. לא הסתכלות שהיא אומרת פשוט תפתח את העיניים הגשמיות ותסתכל עליו, אלא פשוט אתה צריך להתבונן בו, להתבונן בו לא מספיק פעם אחת ככה, אלא לחיות. אם יאירו את המחנך באמצע הלילה, הוא צריך להגיד בשנייה אחת מה קורה עם תלמיד זה או עם תלמיד זה. פשוט להכיר אותו כמו שמכיר את עצמו. זה מחנך אמיתי. מחנך כזה, אין הרבה כאלה, אבל מחנך כזה זוכרים אותו אחר כך. התלמידים יזכרו אותו 80 שנה אחרי זה. יזכרו, היה להם מחנך אחד מיוחד שהיה לו את זה. כי מפעם לפעם מתקלים במערכת שיש... יש כאלה מחנכים, אני זוכר במחנכים שלי, אני זוכר רק אחד מהם, שהוא עד היום מחנך ידוע וגדול, יחיד ומיוחד בעניין הזה, ממש יודע ומכיר כל אחד. דבר שני, יחסי אהבה וחיבה בין המחנך והמדריך והמחונך והמודרך. הנקודה השנייה היא נקודה מאוד 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 חשובה. חייב להיות אהבה וחיבה גלויים בין המחנך למודרך. מה זה נקרא אהבה? כל... אפילו בוא נראה בדברים שהם יותר פשוטים שזה חייב להיות. אפילו ניקח בין אבא ואמא לילדים שלהם. כל אבא ואמא אוהבים את הילדים שלהם, אין דבר כזה. אבל לא כל אבא ואמא אומרים לילדים שלהם באופן מעשי שהם אוהבים אותם. לא מדובר שהילד הוא קטן בגיל שנה, אז כל הזמן הוא שומע. נדבר אפילו על ילדים גדולים, אפילו ילדים בני 10, 15 ואפילו בני 20. כמה ילדים זוכים לשמוע כל יום שאבא ואמא אוהבים אותם? אהבה גלויה. זה מאוד מאוד חשוב. מאוד בסיסי. יש כאלה שחושבים שהמילות אהבה שאומרים לילדים זה מילות גנאי. זה קשה להם להוציא. יש כאלה אנשים שקשה להם להוציא את המילים האלה מהפה. זה חייב להיות. אם הילד גר וחי באווירה שהוא שומע כל הזמן בפה ובאוזניים, הוא שומע את זה, לא מספיק שהוא מאמין, אז זה מפתח את הקשר האמיתי בין המחנך למדריך. לא רק שהוא מסתכל עליו ומתבונן בו, הוא באמת הוא אוהב אותו. האהבה הזו צריכה להיאמר. ככה זה בין הורים לילדים, ככה זה כמובן בשלום בית בין איש לאשתו, וככה זה פה בין מחנך למחונך. זה חייב להיות ככה. היה אצל חסידים, יש פתגם ידוע ביום יום שכתוב שהחוט שמקשר את החסידים בינם לבין עצמם, או החוט שמקשר את החסידים לרבי, זה אהבה. יש חסידים יושבים ומתוועדים ביחד באהבה באחווה, זה מאוד חשוב.
המתנגדים היו מאחלים לעצמם, ולוואי תהיה לנו אהבת אחים.
כמו אהבה של חסידים, נכון? כן. זה אהבה, זה דבר מאוד. בגלל ירידת הדורות, אז המילה הזו והמושג הזה קיבל הרבה קליפות מאוד ומושגים שליליים. אבל צריך לתת לזה את המושגים הנכונים, החיוביים והאמיתיים שלהם, זה דבר מאוד מאוד חשוב. יש באיגרת הידועה, איגרת כ"ז שבתניה ואיגרת הקודש, שמדובר שם על צדיק אחרי שמסתלק מן העולם, איך שהוא קשור למקושרים אליו. אז שם יש כמה וכמה פעמים חוזר על עצמו הביטוי שהקשר האמיתי שהחסיד יקבל מרבו זה האהבה הגלויה שהחסיד מעריף על רבו ושרבו מעריף על החסיד. אהבה זה דבר מאוד מאוד, יש לא מזמן, קראנו ביום, אני לא זוכר באיזה יום זה היה, שמפעם לפעם הרבי חושב בינו לבין עצמו על החסידים, על אהבתו שיש לו לחסידים, על ההתבוננות שלהם, על ההתבוננות על מצבם שיש אצל החסידות. מה? היה איזה לא מזמן, היה פתגם כזה ביום יום. או שיש למשל, יש מכתב שהרבי הקודם הביא את זה באחד משיחותיו, שכתב רבי פנחס מקוריץ' לרבו המגיד ממבריץ', הוא כתב לו: אני מאוד מאוד מודה לך שחשבת עליי ביום כיפור, ותדע לך שבאותו רגע שאני זכיתי לעלות על מחשבתך אני הרגשתי את זה מיד איפה שאני הייתי. מאיפה זה בא? כי היה ביניהם אהבה, וכשיש אהבה אז כבר הטלפתיה הזו עובדת בצורה שאפילו מקצה העולם לקצה אתה מרגיש שקורה משהו. זה דבר שצריך לפתח, שיהיה אהבה, יחסי אהבה וחיבה. זה דבר מאוד מאוד בסיסי. והנקודה השלישית, מה הוא אומר? התבוננות מתונה של המחנך והמדריך בגידולו המוסרי של המחונך והמודרך מזמן לזמן. מה זה הנקודה השלישית? כמו שכתוב בפרקי אבות, כתוב: אבו מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה. אחד הפירושים אומר, מה הקשר בין שני המשפטים הללו? אם אתה רוצה ועמידו תלמידים הרבה, אם אתה רוצה שהתלמידים שלך יהיו לא רק הרבה תלמידים, אלא יש פתגם שאומר שהם יהיו הרבה זמן תלמידים, שהם יישארו תלמידים להרבה זמן, אז אבו מתונים בדין. ואז אבו מתונים בדין, אז אתה צריך לעשות את העבודה שלך במתינות, ביסודיות, לא לעקוב, או ניקח, כמו שאומר כאן, לעקוב על ההתפתחות של התלמיד שלך בצורה מתונה, בצורה יסודית, לבחון אותו איתם, לראות אם יש התקדמות קלה ולהגיד לו את המילה הנכונה שיש התקדמות נכונה. כשעושים את זה באופן פזיז ומהיר, אין דבר כזה. אתה צריך לעשות זה במתינות ולהרגיש שכל אחד מהם, מה ההבדל בין מחנך למורה סתם? מורה רואה את עצמו, ומחנך רואה את המחונך. מורה קיבל תפקיד ללמד את החומר הזה והזה לתלמיד, הוא בא, הוא צריך לתת בסוף החודש או בסוף השנה או בסוף תקופה מידת הספק, הוא מצידו אמר את החומר. המחונך, הוא צריך שהמחנך שלו ילמד. אז לכן אם זה מדובר במחנך אמיתי, יכול להיות לפעמים, במיוחד זה קורה בתחילת שנה, אולי בשבוע הראשון הוא לא ילמד כלום, לפעמים זה יהיה יותר. הוא יקדיש שבוע שלם לפתח בינו לבינם את הקשר, את הערך, את האמון, את המשמעת, להתבונן בהם, ללמוד כל אחד מהם. למשל, מחנך רואה שכרגע לטובת העניין, כדי לתת חיות בתלמידים, צריך לצאת איתם בריקוד באמצע. נגיד, עכשיו הוא יצור, עכשיו כל התלמידים רוקדים, שמחים. או כרגע הולכים לראות איזה סרט וידאו מאוד מאוד חשוב לנושא הלימודי, או כרגע הולכים לסיור בחוץ, או כל מיני דברים. זה לא ביטול תורה, זה הדבר שגורם ליחסי אהבה וחיבה. זה מראה שיש לו הסתכלות נכונה, וזה מראה שהוא מסתכל במתינות, מה צריך. הוא לא לומד לפי אספקט שהוא חייב לגמור. הוא רואה עולם של תלמיד, עולם של מחונך סביבו. אלו ששת הדברים, שלושה מצד המחנך, שלושה מצד המחונך, שכשהם יהיו, יש עם מי לעבוד. לחזור עליהם. וכולם תלויים במחנך. צריך המחנך לראות שיעריך אותו, צריך שיהיה אמון בו, וצריך שיהיה קבלתו. מצד שני הוא צריך להכיר היטב את התלמיד, לאהוב אותו, שיהיה יחסי אהבה וחיבה גלויים לתלמיד, ובצורה מאוד מתונה להסתכל, לבחון ולסכם מה קורה איתו, ואז בצורה כזו אז אפשר לגשת לעניין. עכשיו נסיים את הפרק הזה בקטע האחרון. אומר הרבי כך, המחנך והמדריך צריך לדעת היטב את הנאה ואת המגונה. כשמגדירים על דבר מסוים מהו נאה ומהו מגונה, מי מחליט מה זה נאה ומה זה מגונה? אין בזה שחור לבן. זה לא אומר שניתן רשימה למחנך בתחילת שנה, ניתן לו רשימה דברים, דבר זה וזה זה מגונה, זה נאה, על זה נותנים עונש כזה, על זה עונש כזה, זה פרס כזה וזהו, יש לו תיקייה, אינדקס, יפתח כל דבר, יפתח ויראה מה קורה. זה לא נכון בכלל, כי כל דבר הוא מאוד אישי.
אתם
פעמים לכתוב דבר מסוים, כן, זה כבר עוד, זה גם מדבר בעזרת השם שנגיע לפרקים על עונשים, אז נקדיש זמן על סוגי עונשים, או על סוגי פרסים. אבל המחנך לא יכול לעבוד בצורה כזו, להגיד זה מגונה וזה נאה. זה מאוד מאוד תלוי, יש דבר שלתלמיד אחד הוא יהיה נאה ולשני הוא יהיה מגונה, זה מאוד תלוי. בעיקר מה שהוא רוצה להגיד כאן, שנראה עוד מעט, כשאתה כבר החלטת שדבר מסוים הוא באמת נאה, או שהוא מגונה, איך תגיד לו את זה שזה מגונה? אתה יכול להגיד לו את זה שזה מגונה ואתה תגנה את עצמך ולא את הדבר. אתה יכול להגיד לו את זה שזה מגונה בצורה כל כך יפה ונוחה, ובאמת תשפיע עליו לכל החיים שלו. מילה אחת יכולה להשפיע על כל החיים. זה תלוי איך אתה אומר את הדברים. ואם כמובן יש ביניכם יחסי אהבה וחיבה, ויש הסתכלות מתונה, והסתכלות חזקה, אז אף פעם לא יהיה, והוא דואג לרום ערכו, אף פעם לא יצא שנפל לו מהפה איזה מילת גנאי או מילה קשה, זה לא יצא לו. כי הוא כל הזמן רואה מול העיניים, אני לא רוצה לשבור את האמון, לא רוצה לשבור את הערך שלי, לא רוצה לשבור את האהבה שיש בינינו. ואם יש באמת אהבה, אז אם צריך לתת לו סתירה, הוא מקבל סתירה, והסתירה שהוא מקבל, הילד, הוא יקבל את זה בשמחה, הוא יגיד לו תודה על הסתירה. ואולי בשעת מעשה הוא מאוד מאוד יחס על הסתירה, אבל הוא מבין שזה בא מאהבה. כל דבר שעושים בשליפה, זה ב-99% מהמקרים, מועד לכישלון. ועד התלמיד רואה ששלפנו סתם, הוא לא מעריך אותנו, הוא מזלזל בנו, הוא לא יגיד את זה, ולפעמים זה אפילו בתת מודע, אפילו לא מודע לזה, אבל הוא כבר מסתכל על על המחנך הזה כאחד שסתם שולב דברים לפי מצבי רוח. תמשיך הרבי הקודם אומר ככה, המחנך והמדריך צריך לדעת היטב את הנאה ואת המגונה. כמו שאמרנו קודם, לפני שהוא מחליט מה נאה ומגונה, שהוא יכיר את זה לבד. כי הנאה אינו עניין מוחלטי לכל בני אדם בשווה, ועל כן צריך המחנך והמדריך לשפוט היטב בשכלו על כל דבר ודבר בפרט, אם הוא נאה או מגונה, קודם שיאמר למחונך והמודרך. לפני שאני אומר לו תחשוב לבד, אולי זה לא מגונה, אולי זה כרגע אתה פשוט עייף, או אתה כרגע מתוח, אז מעצבן אותך שהוא עושה כרגע דבר זה וזה. אבל אולי הדבר שהוא עושה הוא בסדר גמור, הוא ילד בגיל הזה, בשעה הזו, במשחק הזה, זה בסדר גמור. יש אתה כרגע תרוד, אז זה לא אומר שהדבר הזה מגונה, אז אל תצעק לו שזה לא בסדר, וכן הלאה. תסתכל מה קורה לפני שאתה אומר לו. ואחרי כן, אם הגעת למסקנה שהדבר הזה הוא באמת לא טוב, נגיד שזה בין 2-4 שאסור להריש, והוא צועק בחצר ומפריע. הגעת למסקנה שזה באמת מגונה. יאמר זאת למחונך והמודרך מתוך אהבה וחיבה בדעה והשכל, בדברי חכמים בנחת נשמעים. מה תגיד לו? דבר זה נאה וצריכים לעשותו, ודבר זה מגונה וצריכים להרחיקו. תגיד לו את זה, אבל תגיד לו את זה בנחת, באהבה, תקרא לו. כל אחד יראה את זה במוחה, שהוא יקרא לילד ויגיד לו את אותו דבר בדיוק, מתוך אהבה וחיבה. לפעמים קורה מצב שהאבא יודע שהילד היום מגיע בצהריים הביתה, כבר קיבל טלפון מהמוסד שהילד שלו היום עשה איזה תעלול כזה ואחר, וכבר הילד יגיע הביתה, הוא כבר מתכונן, לא יודע מה הולך להיות. אם האבא ינהג בצורה חכמה, הוא יזקן, ואם הוא יעשה משהו פזיז, הוא יקלקל קלקול שיכול להיות בחייה לדורות. קודם כל, הילד בא הביתה, אל תגיד לו את זה מיד, כי הוא כרגע רעב, הוא עייף, הוא צמא, תן לו כרגע להירגע, אל תגיד לו שום דבר. זה נקרא, מה שאמרנו קודם, הסתכלות חזקה במהות המחונך, תסתכל עליו. כרגע תראה מה המצב שלו, כרגע הגיע עייף, תן לו לאכול, תן לו להירגע, אפילו אולי לשחק. אחרי זה תגלה יחסי אהבה וחיבה לילד. הוא ישמע ממך מילים של אהבה, גם אחרי שאתה יודע שהוא היה לו בסדר. ואחר כך אתה תקרא לו ותגיד לו, תושיב אותו עליך ותגיד לו, גם אתה נרגעת כבר בינתיים. תגיד לו מתוך אהבה וחיבה, מתוך, כמו שאמר ככה, בדעה והשכל, בהסבר, הוא יקבל את זה הרבה יותר. אבל אם אנחנו נוציא את כל הכיתור שלנו ברגע שהעסק עומד חם, אנחנו נקלקל יותר מה שנתקן. ככה זה ביחסים בין כל בני אדם. ככה זה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין אמא לבנה ובין מורה למחנך. תמיד זה אותו רעיון. כשזה עובד באופן של אהבה וחיבה בדעה והשכל, אז דברי חכמים בנחת, אז הם נשמעים. כל מה שהמחנך והמדריך יודע יותר את הנאה והמגונה, וכל מה שהוא שוקד יותר למלות שלושת התנאים האמורים ביחסו אל המחונך והמודרך, כמו שדיברנו כרגע בעל פה שלושת התנאים, הסתכלות חזקה, אהבה והתבוננות מתונה, הנה יותר ויותר התקבלו דבריו והוראותיו אצל המחונך והמודרך. ופה נשים לב, כשלפעמים אנחנו רואים את התלמידים שלנו, את הילדים שלנו, אנחנו צועקים להם דבר ראשון קבלת עול, דבר ראשון משמעת. איפה שם הרבי הקודם את המשמעת? זה ג' זה לא א'. דבר ראשון זה רום ערכו, אתה תהיה אדם שמעריכים אותך. דבר שני, אתה תהיה אדם שנותנים בך אימון, ואז צריך גם לדעת שיש משמעת. לא, אנחנו יותר קל לנו לצעוק ולדרוש משמעת, אבל צועקים משמעת, אז אנחנו גורמים לפחיתות ערכנו, ובדיוק להפך. גם פה הוא אומר אותו רעיון, כשאתה תגיד את זה בצורה נכונה, זה יתקבל אצל המחונך, ולא רק מצד המשמעת, אצל המחונך והמודרך, הוא יקבל את זה לא בגלל שיש לו משמעת, אלא מפני שהמחונך והמודרך רואה, אשר המחנך והמדריך שוקל כל דבר ודבר במשפט עיוני בינו לבין עצמו. הוא רואה שאתה אומר לו דברים עם שיקול דעת, הוא רואה שחשבת לפני שאמרת. אז אם הוא רואה שחשבת, אז הוא יהיה מוכן לקבל גם מילים לא קלות, כי הוא יודע שחשבת על זה, והוא יודע שאתה באמת אדם שקול ומתון ולא סתם פזיז. ואף אם גם הוא המחונך והמודרך אינו יודע טעמו של דבר, הוא לא מבין, מתחזק בו האמון במחנך והמדריך. אם הוא יודע שעשית את זה עם שיקול דעת, גם אם הוא לא יבין, הוא יעשה את זה, כי יש לו אמון בך. אמון זאת אומרת, הוא מאמין שאתה שקלת את כל הצדדים וראית את כל המכלול ואתה הבנת אותו, ואתה מותר לך להגיד לו שאתה מבין אותו, מותר לך להגיד לו כמה אולי היה קשה, כמה אולי נכשלת בגלל זה וזה, אבל בכל אופן כך וכך. כל הדברים הללו, הפתיחות הזו שמראה אמון, והיא מעריכה אותו מאוד והיא מגדילה את המשמעת. יש ההורים שחושבים שאם יהיה להם פתיחות עם הילד זה ייצור חברות, ואז אם יהיה חברות אז לא יהיה לו משמעת, יהיה לו כאילו, זה לא נכון. ככל שיהיה לך פתיחות וחיבה ואהבה, יש לו גם משמעת, כי אתה כל הזמן גם צריך לשמור על כמובן על הדיסטנס ועל הרום הערך, כמו שאומר כאן, לא לעשות מעצמך לגמרי ברמה שלו, אבל לשמור על רום ערכך, אבל ביחד עם זה הקרבה והאהבה מאוד מאוד חשובה, ויקיים את הוראותיו בדיוק גמור. אז ניקח, זה התנאי הזה, תנאי רביעי שצריך לזכור אותו, לחיות איתו ממש יום יום כל הזמן. וכרי החינוך והדרכה שאנחנו לומדים צריך לחזור עליהם, לפתוח אותם מפעם לפעם, כי זה ממש שולחן ערוך, שאם נלך לאור דבריו האלה של הרבי, נצליח פשוט בכל תחומי החיים שלנו, עם כל יחסים אנושיים שלומדים את זה, אחרים לומדים בכל מיני אוניברסיטאות וכל מיני הרצאות וכל מיני פרופסורים למיניהם וכל מיני חוכמולוגים למיניהם שולחים במקורות שלנו, הדברים הם הכי אמיתיים והכי נכונים, יש להם, הם כוללים הכל, כל מה שאפשר ללמוד בספר פסיכולוגיה במשך ספר של 400 עמודים, אפשר לראות זה פה בעמוד אחד, שכל דבר נמצא פה, אין פה, לא חסר שום דבר בדברים הבסיסיים והברורים של הרבי.